And I will be.
ההצלחה הזאת של העושר העוברת, שאינה מתקיימת כלל, כמו הכיסיון הזה, האמין פה במחזה עקרונית, שהוצאה בכלל באופן השימוש הראוי להשתמש. הרב ברכנה, שהוא כידוע, מהרבה מקומות, מסתתר אגדו, כל מיני סיפורים על דברים שהוא ראה, בגלל הפרסומות ובערבת, עוד 50, אז הוא תמיד מספר כל מיני דברים מוזרים שהוא ראה, שבכל בעצם משל, לדברים להעברת רעיונות. אבל זה מתאים שגם כאן רב ברכנה ראיתי ציון של יונה, הוא מספר על כל מיני דברים מיוחדים שבעצם לפי הפרשנות של הרב פה והכל משל לאושר הולך מן העולם. הוא עובר כמו התיוון מלילה עלייה ומלילה חבד. ראשית הציור צריך להיות אצל כל מי ששולף לאושר, שוב נקוד, שלב ראשון שלא ניגן כל אדם רע שמוכן לחברו אפילו כאילו נימא. הגמרא אומרת, זה ביום מי שמעריך בזה מאוד זה הרמח"ל מנקודת ישרים. הוא אומר שהוא מדבר על זה במציאות כאילו. אדם צריך לדעת שאף פעם אתה לא, אף אחד לא לוקח את הכלום. אז כל אדם מקבל את המוכן לאור לשמיים. והטעות הכי גדולה באושר בפרסים חושבים אבל אם מישהו מרוויח את זה כל אחד, זה לא נכון. אז אף אחד לא נוגע, מי שמוכן לחבר. לכן אל תקנה. אני לא כבר מנסה קנאה, למה לא נכון לקנא. ולכן גם אין טעם להצטער על זה שאחרים מרוויחים, ולחשוב שאתה צריך לקחת מהם וכדומה, אין שום קשר בין אחד של אחד לכישלון של השני. ולכן לא ישלח ידו בעוולה, כי לא יצליח. בסרדודת ההצלחה הזאת תכונתה היא שתעמוד בגבולה, צריך לעמוד בגבול, לפי חוק הצדק והיופי שהגיע לאדם לדרכת השם עליו, או שעוד לדרכת השם. דרכת השם היא תעביר, ואתה תקבל ברכה לפי מה שהקב"ה יחליט לתת לך, ואז אם תתערב זה לא יעזור כלום. בסיור הזה שומר את האדם לשלוח ידו באוויר. טוב, זה דבר אחד, אבל זה לא מספיק. כי עדיין, גם אם אדם לא מתעסק בלקחת מאחרים, עדיין הוא מאוד מוטרד ממצבו ומאוד עסוק במה קורה איתו. להשקיט את רוחו הסוער, לעמול כל הזמן ולהשיג עוד דבר. צריך לדעת עוד צירות, צריך עוד תפיסה רוחנית. שתחום העושר המגיע לכל איש הוא מצומצם ומוגבל לפי אותו ערך הראוי לו. להחלטה ממרומים מדויקת בדיוק כל אחד כמה צריך לקבל. ולא יעזור בכלל כמה תתאמץ. אני רוצה לשמים מעריך שמה להראות שאנשים משלמים מאוד מאוד מתאמצים ולא מעריכים כלום. יש הפוך, אנשים שלא התאמצו והרוויחו הרבה. המושג עושר, אדם מקבל ירושה פתאום. כל מיני הגדרות. המושג עושר הוא לא בכלל אי אפשר להגדיר אותו בהגדרות חד משמעיות.
כן.
אולי
זה
יש שום דרך
אינגושה כן, זה
תכנית הרבה,
באופן
גלי,
אדם
זה מתאמץ, בזה אתה מצליח... כל היורשים, המון המון אנשים ירשו וקיבלו בירושה ראשון, נכון? המון אנשים, קיבלו בירושה, ולכן אתה אומר, מה זה? קיבלו בירושה, אין לך מילה. זה שפעמים אדם שהוא... מה זה לא, מה זה לא, זה לא מזל, זה לא מזל.
ודאי,
יש
הרבה
מקרים כאלה,
בסוף הם עושים, כמו ש... ודאי שאדם עם תואר אקדמי סך הכל סיכוי שהוא
יותר... אז זה משהו אחר, אתה אומר, בשביל תמיד תפקידי לעשות דברים שאופן סטטיסטי עוזרים להתפרנס לכם. השאלה אם אני אמשיל של האחרת. זה לא תמיד. כי העושר זה שאלה של המון נתונים, המון, זה מאוד מורכבים, מאוד מורכבים, המון עושים. וגם אדם דוגמה נדע למד מסוע מסוים. מסוע מאוד חשוב, בזמן. יכול להיות שבזמן מסוים נתון, פתאום יש עוד אנשים בתחום הזה, פתאום זה לא כך נצפה, ויש בתחום אחר שפתאום קובץ. אז הורים לא צפויים. מאוד מאוד קשה לתכנן איך אדם יהיה. את המעגל הזה, את התוכנית, להיות השיר, לא מאוד, לא פשוט. ונפלו את המון המון גורמים. ראינו עכשיו, אנשים נחפו אליהם מספרים תפניות. אנשים אחרים, פתאום, כמו שמעתי את המעגל, מדהים, דיברתי עם איזה משפחה לפני כמה שנים, פתאום הזמן, אז הוא מהנדס בחברת דבר. עכשיו איתו סתם בידידות, מה המצב יסתיים, אתם גם במשכרת, אז כלומר לא, אנחנו רק מודדים. אמרתי לו למה, הוא אומר, אתה לא מבין, אנשים צורכים יותר תרופות אחר, נשארים. זאת אומרת, שאתה עוד פתאום תחום, שהוא פתאום נהיה, זה, אנשים, תחום אחר יורד. הדברים לא מוגדרים. למה? כי הדברים העולם, העושר הוא עוד דבר שאפשר לתכנן. זה לא מסתכל עכשיו שם, מאוד מרחיב את זה. יש משהו אחר, מה שאתה אומר זה שאדם בצידו צריך לעשות דברים שהם משקפים את המאמץ הסביר, ההגיוני, מה, איפה לא, יש אפשר לפרמטה. יש מאמץ סביר הגיוני, מה מאפשר פרמטה. אבל להגדיר את העושר לפי זה זה לא נכון. כי העושר הוא נמצא במקומות לא לפי איזה תכנון ידוע מראות. זה משנה, יותר מזה, גם כל אחד ואחד באופן פרטי, שני אנשים נפסו את אותו מסלול בדיוק, ואחד עשיר גדול ואחד. זה קורה הרבה. כי למה? זה הגדרה מאמרונית, זאת אומרת, לעושר זה הכל הכל פסקת שמיים. כמו ילדים, החברה אומרת. ילדים גם, זה הכל, כמה ילדים, כמה מה יהיה מצב, הכל זה פסקת שמיים. זה דברים הגיוניים. עושה כל ההשתדלות שאנחנו עושים, זה פסקת שמיים. כל אחד לפי מידתו. מה שנוגע לתכלית עושר בכלל, דבר שלישי, מה המטרה של עושר? נקודה סביבית ראוי לדעת כי אינו תכלית לעצמו. עושר זה לא מטרה, זה רק אמצעי כדי להרחיב על ידו טוב וחסד. כפי שפרקת השם עליו, המטרה בסוף זה שאדם נותנים לו עושר, ובשביל להעניק, בשביל להיטיב, ואותו מכיר את העושר בתור אמצעי להגדיל טוב וצדקה. אז ראוי שגם אתה, גם הוא ייהנה בורת המשפט, חלילה לשכוח את התעודה, בתור אמצעי להרבות קניינו בצדקה ומעשים טובים. אם אדם חס ושלום רוצה לעשות המון צדקה ובדרך דומם, יש לצלוח לעשות הרבה צדקה, זה עקוב. כן, אנחנו כמובן זאת אומרת שכל המטרה היא, שמה שהמטרה היא צדקה, צריך הכל לעשות גם בצורה נכונה וישרה. תכונת הצדקה עבורה לגדולי העושר צריכה שתתפשט לטובה כל אדם שהוא מקשה ומר נפש. הבעיין היסודי שלה, עיקר מגמת הצדקה, שיהיה מן התוצאות לטובת כלל האומה. זאת אומרת, לא רק לעזור לאנשים באופן נקודתי, אלא יש צדקה בראייה לאומית. צדקה של ראייה לאומית, למשל, הצד היותר עיקרי צריך שיהיה הרמת התורה. או ראומה. אז הצדקה הכי חשובה, זה גם נפתח בלכות צדקה, שהצדקה הכי חשובה זה צדקה שתורמת להרמת התורה. ואמרתי זה, באופן לאומי, הדבר הכי חשוב, זה האור, זה התוכן החיים הלאומי. עכשיו פה השם בונה את עם השם, את הקיום הרוחני. וזה, אחר כך, יש לך גם תארות, כן, אחר כך יש לך גם ענפים, אפשר להרחיב את הצדקה גם בענייני האומה הכללים החומריים. אבל מה שחשוב, קודם כל, בלכות צדקה, גם שיכול לתת צדקה, זה קודם כל לתאוג לפרויקטים בסדר גודל לאומי. כלומר, תורה, השאלה מסתרם, משימות לאומיות חשובות. שהצד הטוב שהגיעו למקום שתקבל כלל האומה מהם כוח ועוד. עד כאן כמה עקרונות של אדם שהעושר מעסיק אותו, עוגלת העושר מעסיקה אותו. יש אנשים שזה טבעי להם, שזה מעניין אותם, מצב של העושר. זה לא רע, רק צריך לזכור את הדברים האלו שאנחנו עושים. אחד שלא לקנה, שתיים, הכל מגיע לך במדויק, כל המטרה היא צדקה, וצריך לחפש דווקא איך לתת לדברים יותר כלליים וגדולים. בבי חזל יקיקם דיונה, ירצי בכל צדדם איפה צריך להיות ידוע בלית בעלה. מי שרוצה לשתול כיקריון, מי שכבר רוצה מתעניין בנושא הזה של אושם, איך לשתול כיקריון נורמלי בלב הבעלים למען יהיה באמת על ידו מופלח לעד ולא יהיה סופו רק מפח נפש. הידיעה הפשוטה הקודמת הכל צריכה להיות זה לצלולי בדם. הכיקריון דומה לצלולי. הצלולי זה נראה שהוא אילן צלף, כמו צלוליפה. מתרספו פעילות אותיות כדרך לשון הרמית. כמו אתרונגה, שמקום אתרונג, מוסיפים נון, דיונית על הפרסט. הצלה, אומרת הגמרא, שבו תיכם יהושע לישראל את הארץ. לא, שחנתה. הצלה פה חסר. בכל אופן, צלף זה משהו שגם איתו יהיו בונים גדרות. והצלף הוא שיח קוצני חזק והוא יעזור גם בתור גדר. אז אולי זה משהו מתכוון כאן, שיש פה איזה אמצעי גידור כזה. זאת אומרת שהוא שומר את תחומו ולא נכנס לגבול חברות. זה הברכה ראשונה. ההצלחה הזאת המזומה של האושר דומה לו בזה שאין יכולת לבלוע כלל ונהיה כזה לשד ששייך לפי דרכי השגחה לנו לחברות. אל תיקח מה שמישהו שייך לחברות. מה שנוגע לעצמו. מזירת שגרה ביקור צומח על... בריכות מים לא על נחל שאין לו סופי של הפשור עכשיו שיוכל להעמיד, צריכה לבלוע הרבה בהם כפה, יש לו מידת מים מוגבלת שנקטו מסומצמת שלולית קטנה, כצמצום בצעי מים שאינם נוגעים, זה לא נחל או מעיין לפי החוק הנקצר שעליו אין להוסיף על כן הסתדלות יתרה איננה מביאה להרבה תונים או כותב לזה הסתדלות יתרה היא לא מחזור להרבה תונים, זה לא נכון. כן, זה לא, היחס הזה הוא לא רומתי. זה לא משוואה. מה שנוגע לתעודתו, מכנת המטרה, רקום חנבת המדלן יעשה. אתה מקשף את חנותו, אין כוונתו, כי אם יש עבודת אוכל קונית, יש עם הקירה ספורה ביותר. הרי אינו הוביל הרבה ספורה ביתנו, לא כישות על עצמי. אותו דבר גם האושר. האושר הוא רק אמצעי, ניתן אדם שראוי לו, שירבה כעניינו על ידו. זה רק אמצעי בשביל להשיג תוצאות. מה התוצאות? שירבה צדקה, שירבה טוב כפי השגת ידו. כאשר ישתמת לו בתור אמצעי כקישות זה, שעשוי מחפת תהיה חנות, יבוא לתעודה כושו. כאשר הדבר המהנה, הניתן על פי החנות, יודע החנבני, כי כפי אשר יחגו לשבת בסילות תירב הצלחת, והרבה אנשים באים ליהנות מהשם. זה צריך להיות מושרש בלבבו של האדם, שמקור הצלחתו, תהיה קיימת לפי מרבית הנהנים מהצלחתו, וכמה שיותר אנשים נהנים מן האושר שלך יותר טוב. הנעתו הפרטית תהיה תפלה, כי אותה הנעה של בעל החנות מקישות חנותו שמושרת בפרחים מיצים, התרסידו עם הצד העיקרי והמרכזי שבאושר, מה עושים מהגרעינים? עושים שמן, להוציא על ידה שמנה של תורה לחזק את האומה בכללה במצבה רוחני, על ידי החזקת התורה, רצית תורה על פני תבל. באנפוי, בענפים, שזה לא הדבר המרכזי, נייחן כל בריחי במערב, שוכבים שם הכל החולים של ארץ ישראל. ארץ ישראל היא מרכז האומה גם בימי הגלות והפיזור. השורים בה בארץ ישראל בגלות, הם סובלים מסורים וחובים רבים, וצריך לחזק ולמת אותם בתור צדקה כללית שייכת לכלל ישראל. רואים שלא כל הגלות, היה תמיד מעלה לקרום לעניים בארץ ישראל, תמיד שהיה מוכן כזה. היו נושאים צדקה לעניי ארץ ישראל. למה? כי הם מייצגים את האומה, את כללות האומה. צריך כל איש אשר בעם השם לפשט על פי צדקתו על אחינו יושבי ארץ ישראל, החולים והמעונים, לעודדם ולחלקם. למען יאהבו היישוב ותתכונן יותר לשיבת ארץ ישראל. כלל הדבר. אם שבכלל קונת השימות בהצלחה תהיה שתהיה הטבה לכל, צריך להטיל הכללות, כמו האדם שהוא שם את זה על מדלה אותו על פי החליג, מכל מקום הצפייה העיקרי, עיקר ההשקעה, יכול להיות לטובה לטובת הכלל, בתור עיקר המרכז רוחניות האומה, קדושתה ותורה בשם אשר בקרבה, זה עיקר ההשקעה צריך להיות בהקמת התורה בישראל, ובתור התפשטות משנית, הרחבה בכמות גם, לחזק את נפילת ארץ ישראל וחולשתה, כמובן זו מצווה קבועה בכל דור גדור ולחזק את יישוב הארץ. זהו סביון העושר באופן האחרון. זה לא משוואה נכונה.
כן,
אבל זה אחד. לא, לא, אתה אומר, יש אדם בזה. ההסתדרות, איך אדם עושה את מה נורמלי בשביל פרנסה. האם הוא יהיה עשיר מזה או לא? אין שום קשר לשאלה אם הוא מפקיע מספיקה מעבר לדבר או לא. אין קשר. כי בסוף, זה מאוד דוגמא. יש לאדם, הוא מתאמץ מאוד מסתדר. עשית ממות. אבל יכול להיות שהוא פתאום מוצא את עצמו בלי להרגיש שכל מיני דברים יכול להיות כמו פלא פתאום מלטיפים והוא הולך לו גם יותר בטר. אני לא יודע שהוא מכניס בצד אחד ולפעמים יוצא מפיס אחר. השאלה כמה בסוף יש לאדם והחלטה אמיתית. אני לא יודע שאתה.
איך אני
אמור
להסתדר
את עצמדה ומה
להסתדר
את עצמדה? זה שאלה גדולה. המצלת השאלים הוא אומר שאדם רואה ש... בסיב מוצאי מעצב, הוא מספיק, הקיום שלו מתפתח, הוא מספיק לקיום שלו. אוקיי, כל מה שצריך לקיומו יש לו. אז הוא רואה שהוא משתדל, ולפי ההתעדות הזאת, יש לו משהו שצריך לקיומו. האם יהיה מזה עושר או לא? זה לא שוקר. האם הוא יהיה עשיר מזה או לא? אדם צריך ללכת לעבוד. הוא כותב, אדם חייב ללכת לעבודה, כדי לראות שהוא מצליח לממן את פרטיו, כי הוא מבין פה חורה עליונה. אבל אם אדם רוצה להיות עשיר, שזה בסדר גמור, הדרך היא לא בלעבוד שתי שעות, זה לא מה שיגור ממך לאושר. אלא לא תקל את הלושות. אנחנו רואים אנשים שעובדים מאוד מאוד קשה. ולא שעות, ורוצים, ולא מין השירים. יש הסיילים שעובדים הרבה פחות, ואין השיריים. אין אדם שמרוויח הרבה, אבל גם יש לו המון הסיילים. יש אדם שהוא לא מרוויח הרבה, אבל לא מין הסיילים, זה חסיס משים. המון המון דברים, לא, לא... שם מאוד מאוד תכנן. אם הפיסים איתם, זה תכנן מראש. תלי עוני בר חמה, פסילות ושמנים שאמרו חכמים אין בדיקים להם בשבת בגלל שהם לא יפים ולא זורקים כמו שצריך, גם אין מדיקים להם נפגש, משום שנאמר לעלות נר תמיד שהנר יהיה דולק יפה. הוא תמי לה, והוא אמר לה מה הדבר, מה זה שעולה תמיד? שתהיה שלבת עולה מאליה, עולה לבד, זה לא שתהיה עולה לזה דבר אחר, צריך לככה לשכנע אותה שהיא תדלה, זועקת יפה, עולה תמיד. באמת, ממה היו מכינים את התפילות? מבלעי מכנסי כהנים, ומהם מניהם, מהחגורות שלהם, היו מפקיעים מהם, מוצאים חוטים, ומהם מדליקים. מדליקים תפילות, ולכאורה, שואלת הגמרא, ממה היו עושים את זה? היו עושים את זה מפיסטן בעיקר, נכון? ולמה הרי זה לא... לא, מצמר, שחרום פיסטן, מצמר, והיה שם הצמר בשנים, וצמר הוא לא דולק טוב, ומצמר אומרים שהוא רק נחרף, הוא לא מדלק. את הגמרא, נכון, שמחד את השואבה, ושם לא מדבר על הדלקת המנורה, אלא הדלקת הלפידים משמחד את השואבה, וזה שונה. זה הדלקת המנורה באמת, אני צריכה לעשות כאילו מדברים מצדים יותר איכותיים. שמחד את השואבה, זה לא עודים, אין מצווה לעלות יותר תמיד, אבל אפשר לעשות מכל מיני חומרים. גם מסיין עכשיו לא דולק טוב. המשכת השמן אחר התפילה שבשמנים של הלכת נר שבת, והתפילה אמרנו שצריכה להיות כזאת שאין האור מסכסכת בה. בהתחלה דיברנו על זה שאנחנו רוצים שההצלחה תהיה הצלחה פנימית, אבל יש עוד מצבים. תאיר עוד על השלמות המבוקשת כתכלית השבת, קדושת הגוף וקדושת השכל באיזה צורה יהיו מבונים. שבת זה זמן שבו אנחנו רוצים לקדש גם את הגוף וגם את העולם הרוחני. איך מחברים נכון בין שכל לגוף, בין שמן לבין התפילה. הגוף פעם זה הדת, אם אדם נותר בגופני שלו נמוך, וכל מגמתו זה רק להריץ כוס חיי תעמודים גופנים אל פיות. על זה אנחנו צריך ליכול להידבק בו. אמנם הוא יסכיל במלאכות, הוא יכול להרגיד אפילו דברי חוכמה כנוח על הרבוע. אבל חוכמה לא תנוח בלבולו. כן, הגמרא אומרת, עד שרוצה האדם שיכנסו תורה, שיכנס תורה בתוך מעל, ידאג שלא ייכנסו תענוגים בתוך מעל. אז זו ספירה פנימית. זאת אומרת, אם אתה, מה שמעניין אותך, שמה ייכנס לתוכך, זה דברים גשמים, אז גם אם תלמד חוכמה, זה לא תיכנס לך לתוך האישיות. רגע תחול עליו רוח החוכמה, מצד הטבע של צלם אלוקים אשר בו יצר השם את האדם שיושב בחוכמה. אבל זה חולק, זה יהיה כרגע, אבל יש איזה קטע מסוים שזה מאוד מעניין אותך וזה מדבר אליך, אבל זה לא נשאר, למה? כי מה שאוכל בסוף מצליח לדעתך, אתה הרבה יותר עסוק בענייני החנוגות. הנטייה החומרית תתגבר ותחבב ותקשה את אור השכל. הגוף שהוא פתילה, שהאור השכל נאחז בו, אם אתה רוצה גוף שיכול להכיל בתוכו את התוכן הרוחני, צריך שיהיה נתחר באופן טהור, נאור שלא תהיה האור מסכסכת בו כי היא קבורה. זאת עולם גופני שהוא לא מרבה תענוגים, אלא הוא מאפשר לעולם הרוחני למלא את האישיות. וזאת היא תעודת מנוחה כשבת בקדושתה. להעיר את האדם על חיים של מנוחה, ואי אפשר מנוחה שלמה, כי אם להיות אנשים על גוף ונטייה גופנית, לא מופשרת להיות מנוחה מטבעה לקדושה, הסדר והטוב. השמן, השכל, צריך גם כן שיהיה באופן שיפעל על ההדרכה הגופנית הטובה. לא כשכל המתחכמים ללא חוכמת אמת. למרות בנתן וחדות וחדות בכלל, מלכות בנת ליבם, שהוא לא מתקן את הגוף, אלא שכל אינטלקטואלי בלי הדרכות מוסריות, יעשו כל תואבת השם הטוב, שחדנה. החוכמה הרצויה, שמגיעה להחיל ותקווה, באמת חוכמת ישראל, מבריחה את האדם לפעולתה בגוחנות בדרך ישרה, ושמן שנמשך אחר התפילה. אז יותר אם כן ששמן בתפילה, זה מצד אחד, חיים גופניים, לא גסים, זה חיים רוחניים שיש להם מגמה לפנות אל עולם הגופני. בשני החוזים יש מאמץ להתחבר. והשבת היא הוראה פרטית על ההשלמה שירדות כל יחיד בישראל. שבת שלום הוא מותרה היא להגיע לשלמות. לפעמים תהיה תכונת הפרטית שבאומה להיות סוכה חומרית פונה אל הספל והסבל. והחוכמה היא גם כן תעזור להשכיל מהסבל. אז יש באמת יחידים שמצליחים באופן אישי לשרת העולם החומרי, ישרת ויהיה קשור לעניינים רוחניים, בעולם הרוחני ידריך את העולם החומרי, ואני נעשה לזה הרמוניה, לזה שיתוף בין שני הצדדים, זה יחידי סגולה. אבל כשאנחנו מגיעים על כלל האומה, אז יבטלו על התעודות. לפעמים יש מצב שבעניינים לאומיים, שם כבר לא רואים את ההרמוניה היפה הזאת בין הרוח לחומר. למה? כי ברמה הלאומית הרבה יותר בולטת השאיפה החומרית, היא הרבה יותר חזקה, כשמגיעים לעניינים לאומיים זה הרבה יותר חזק, זה הרבה יותר תופס נפח ומשקל. המגמה הכללית באומה בדרך כלל היא הרבה יותר בסיס אומץ גופני וחומרי, הנושא המעניין זה הביטחון והכלכלה והפיתוח הארצי, להרבות עצמה וחילה מבלי להשקיף אינטרמוס פרגלן זה חוק ומשפט בסדק. האומה פחות עסוקה ברמה הלאומית בעניינים רוחניים. החוכמה ביחס לאומה בדרך כלל, אם המשקים יש ברמה הלאומית השקעה בחוכמה, זה רק להפיץ אור והשכלה מופשטת. בדרך כלל האומה לא אכפת לה להשקיע בתקציבים באנשי מדע ותרבות והשכלה, כי זה חלק מהמעמד הלאומי הכללי. מדינה שיש לה אנשי רוח ופרופסורים ואנשים סופרים ואומנים וזה, אז המדינה נחשבת שאני הרבות כבודה והדרה בעולם. אבל המדינה כמדינה לא רואה באנשי הרוח את מי שאמור ממש להדריך את ההחלטות היומיומיות, להדריך במעגלי הצדק המישרים. יש הבחנה, זה שוק יפה כזה, ממש נראה מאוד טוב, אבל זה לא אמור להיכנס לתוככי החיים. חיזיון נמצא בנאות, שגם אומות, זכורים מסתמים, שיש שם אנשים פרטיים, נמצא, נשאר שם אנשים פרטיים שהורגים את צדק ויושר, הורג וחוכמה. אבל כלל, הכוח הלאומי, כאומה, מה שמעניין אותו, במה הוא משקיע את התקציבים שלו, מתנשא רק לאדרום, בזקת ים, לא ידע רחם, לא יכיר יושר, חוכמתו, תשמש רק להבות ביתו, רק להבות כסף. אבל עם ישראל, בשביל זה נשלחנו לעולם, בשביל להקים אומה כזאת, ממלכת קודש, גוי קודש. בשביל יחידים, יש יחידים גם צדיקים בכל עם דרך. זה לא האידיאל, זה לא הנושא שלנו בדורה. הוא כותב במהלך האידאות, בפסקה ב', למען דעת שלא רק יחידים, זה הנושא שלנו כעם, אלא אומה שלמה. ולכן הדגל שלנו, הדגל הלאומי, כבודנו הלאומי צריך להיות מושווה עם הכבוד הצדיקים. חוקי השם, החוקים המשפטים הצדיקים, זה כבודנו נגד העמים. הנושא שלנו הוא איך אנחנו נראים כעם, להעמיד את חיי הכלל באופן שהם חיים צדיקים וטהורים כמו חיי הפרט. באופן שהחוכמה הכללית הלאומית, כמו חוכמת היחיד הפרטי, היא לא תהיה חוכמה שבאה נחשת ומסביב לחיים, אלא היא מדריכה את החיים, היא רודפת ליישר את הדרכים המעשיים, להכיר, לידע, להודיע ולהיוודע, כי דעת השם האמיתית היא יסוד משפט, רבת חסד, עושה יחד עם השם. לכן, כשאנחנו עוסקים בצלים גדולות ושמנים, אנחנו לא רק מטפחים את השבת, כי השבת זה אירוע פרטי, אישי, שלך בבית. אנחנו רוצים שתבין שתפילות ושמנים ראויים צריכים להיות במרכז הלאומי שלנו, המקדש. המקדש זה לא מכון, מקום פרטי, זה מקום לאומי. זה הנושא הלאומי שלנו, להצליח כאומה לחבר בין השמן לבין הפיל. זה הנושא, זה המציא. לא אנשים שיחידים עצמם, זה לא חידוש. זה הרבה, זה כל אומה לשם מתנו, זה לא חידוש כזו. כאומה, כמדינה שלמה, יוצרת לאט לאט הרמוניה בין העולם הרוחני לבין העולם החומרי, זה עניינם של ישראל. ההוראה שיש במצב הרוחני שראוי שיהיה מטבעו פונה לקדושה והצדק מצד אחד, והצד השני שהשכל והחוכמה יהיו פונים אל הישרת המעשים בפועל, שימשך דבר בתפילה החומרית ולא ישוב באוויר העולם הרוחני. לשאוף איזה רוח התחכמות בלי תוצאות מעשיות של צור וצדק, השפעה מוסרית על החיים. ששם שזה תעודת הפרט, יחוד את תעודת גם הכלל, והם על יום המקדש. עכשיו שם אור הכלל מראה את פעולותו בקדושותו. שהנטייה הגופנית היא רק לחומר ולתאוות גופניות, ונטייה שכלית רק לדברים מפשטים, לשני הצדדים הלא טובים, אז אי אפשר למצב הקדושה והמוסר הטוב להתמיד באומה וגם ליחיד. אין לצדק בשיש חזק בטבעי, מצד אחד. מצד שני, צריך לחיים אותו על ידי סביבה צדדי, אתה לא, השכל לא מכוון לשם. למשל, ההכרח של חיי החברה, שמור לי ואשמור לך. אהוב בשביל שיאהבוך. הכל זה אינטרס. בונים חברה, צדק חברתי, אבל בעצם הוא בנוי על האינטרס הפרטי. כדאי שיהיה פה, שלא לא יהיה פה עוולות, כי זה לא משתנה לספסות. זה דבר שלא מתמיד. כי מצאו עיתים רבים שלא הספיקו הסמוכות הללו, אם אתה בונה את הכל על הסמך הזה, זה לא יכול להחזיק את היום של תרומת טיפול, כי אין לו מעיין טבעי. כשיש גבול בסוף, אתה מדבר על הכדאיות, לא משתלם לגנוב, לא משתלם לגנוב ונחמד, אבל זה לא תמיד מחזיק מעמד. כי פרצה כה הרס להגנה, ואם זה רק בגלל שזה לא משתלם, לא תמיד עומד בניסיון. צריך מעיין טבעי, תגירת השם. צריך להצטבת מאור תורת השם שבלב פנים הנכונה בליבם. צריך לעלות מרצמי שהשלבת תעלה מאליה, שהצדק האלוקי, הקדושה, המידות הטובות יימשכו מעומק הנפש. צריך חינוך בעצם השבע, מיטת טהרת הגוף על ידי קדושת המצוות ובפועל מיטת טהרת הנשמה, אור השכל על ידי קדושת התורה. זו שלבת עולה מאליה, לא על ידי דבר אחר. שיש לאדם בפרט ולומר בכלל עניין קבוע לקדושה וישר אמיתי, פחות עזר דמיוני לעורר את הרוח לסור מדרך רעה, שיותר טבעי, לא צריך יותר מדי הפחדות, כי מיותר תעלות מהמישרון, זה מוסר טבעי, מוסר כלי, או שלישים, תשמח. אלא ששואלת הגמרא, למה מצאנו שמדליקים לפיגים? מי זה שמחפת בית של אדם, מי דברים שלא תולכים יפה, ניצנו. זאת אומרת, הגבוהה תחת זה שבא זה שונה. הכוחות האנושים מתחתים יותר מערכות. כוחות נפשיים, כוחות גופניים. לצד הכוחות הגופניים מפעילים את הכוח התומך, הקיום, ההזנה, הם פועלים בלתי מרגישים. כוונה זה פעולות טבעיות, אינסטינקטיביות, לא בחיריות, לא... אני לא שם לב שזה קורה. מערכת העיכול שלך עובדת, אדם זורם, כל המערכות האלו עובדות, אפילו לא שם לב שזה עובד. הציור המעולה שכל הכוחות המתייחסים אל הגוף יהיו נמשכים לגמרי אחרי האורס לשמן הפכת. דבר זה ייתכן לכאורה רק עוד פעולות המשיות, לקדש את העולם החומרי. מה, איך אני יכול לקדש את מערכת העיכול שלי? היא עובדת לבד, היא עובדת בצורה כמו מכונה, אין לי שם מה להתערב בכלל. כן, אומר הרמב״ם, יותר עד שני בשמונה פרקים. כוח הזן, אין בו בחירה. כמובן זה לא בחירה, אין שם המצוות. כל עולם המצוות, כלומר כל עולם הקדושה, יכול לחול, אומר רמב״ם, רק בכוח המתעורר. אולי טיפה במרגיש, אומר, מחושים. אבל בעיקר במתעורר, במקום ששעם הזה מתעורר. זה עולם הבחירה, עולם המידות. מה זה המתעורר? זה הרצונות, המידות. שם יש בחירה חופשית, ושם הוא כוונות המצוות כולה. לכוח הזן אין מצוות, כי זה עובד בצורה לא בחירית. הראיה, אומר הרמב״ם, זה עובד גם בלילה. מה זה פייקול שלך עובדת גם כשאתה ישן? אתה הולך לישון, אתה אומר, שאתה לא יכולה, אני צריכה לעבוד. זאת אומרת, זה לא תלוי במודעות שלך, לא תלוי בבחירה שלך. ממילא אין שם אפשרות, אין מצוות על זה, אפשר להפנות על זה קדושה. אז לכן עיקר המצוות, הוא כותב כמעט כל המצוות כולן, מופנות אל הכוח המתעורר של הרמב״ם, כלומר אל הצד הנפשי, לא אל הצד הפיזי, גופני, אל הצד הנפשי. שם זה עולם כוחות שנמצאים בתוך הגוף, ועדיין לא העולם המחשבתי רוחני, זה כוחות נפש, אבל שם אפשר לעבוד הרבה, שם זה רוב המצוות. כן, כל עולם המידות, וזה לשיפת הרמב״ם מאוד מנפח את זה, שכל המצוות כולן באות לתקן את בצורה זו אחרת את עולם המידות. קנאה, תאווה, אהבה, קנאה, יתר נטיות, סיום, מדמה, מתעורר ומתפעל, שכולם יהיו מוכנים לפעול מטבעם לפי תכונת השכל, שהוא עיקר פסוק בתורה, מקבל אור מאורה של תורה. אבל הכוחות השפלים, כוח הזן, אם אומר מפורש, כמו הרמב״ם, הצומח, אין התעודה הנפשית בשימשל מוצא הזה, אין לי מה להשפיע עליהם. איזה רוצה, הקיבה שלי היא קיבה צדיקה. גם הרגליים שלי הם חסידים, אין מה לעבוד על זה, זה גוף, מכונה. מה שחשוב אומר הרמב״ם, ממש פה זה כמעט מילה למילה, מבחינות בריאים, זה מה שחשוב. זה יעבוד טוב, זה מכונה טובה. צריכים לפעול פיצירון כדי להחזיר אותם בריא והחזק. השכל זה הנביאה הטובה של הכוחות המשיים, הם כבר ישרדו אותם לתורה ולזודה. אם אתה חושב אחרות מכונות, זה אתה עובד על המידות, אז מסתבר שהגוף יעבוד, המכונה הזאת תעבוד בהקשר חיובי. כך נוהג הדבר בחיי הפרט, אבל אותו עיקרון גם בחיי הכלל. יש נטיות טבעיות, יש בתוך כל עם כוחות טבעיים, כוחות תזונה, כוחות קיום, טבעיים, כמו שיש מערכת עיכול סבתית. יש מערכת עיכול לאומי, יש כוחות אדירים באומה שעסוקים בקיום, בקיום הביטחוני, בקיום הכלכלי, בקיום החקלאי. זה כוחות שעובדים במרץ אדיר, כמו במין תחושת אינטנסיביות קיומית, וזה בריא, זה טוב מאוד, זה טבע גוף בריא ומוצג שלא צריך, לא צריך להתראה, אפור לקבוע בהם. כי בזה אין מעלת השלמות, זה סתם חליפות כוח בכל עירה. אז מה צריך לדאוג? צריך שהם יהיו מלאי עוצמה, כוח עוצמה, שימצאו באנטיות וגופת הדבר הנכון. זה לא בעיה, זה טוב מאוד וזה עובד. אני חושב שלמדנו לפני המון שנים, הרבה לא נמד פה שמונה פרטים. אז הוא דבר על זה, על הכוח הזן שבאומה, אבל זה הגעתם לזה. אני חושב שהוא באמת כמה פרקים, הוא דבר על זה. יש כוח זן באומה, יש כוח. בתוך האומה אותם כוחות מופיעים, יהיו בכל עודן ורעננותן, צריך לתת להם להתפתח, ואם ישו עבדות, מחשק לב לתורה ולצדק אלוקים. עבודת הכהנים, עבודת הכלל, התעלות הקדושה בקרבת השם הרצויה בעבודת הכהנים. הכהנים הם לא עסוקים בזה. הם עסוקים בענייני הקודש, וזה יראה את הפעולה על הכלל כולו. כלומר, העם לא צריך לעסוק רוב הציבור ברמה הלאומית לשנות משהו. לא צריך לשנות שום דבר. צריך להמשיך לעשות ברמה הלאומית. אלא מה? שמול, צריך להאזן. בראייה לאומית, במקביל לכוחות לאומיים שמשקיעים במציאות. לכוחות לאומיים שמשקיעים בעבודת הנפש והרוח. כי שלוחי דידן ושלוחי דרחמנה. בגדי כהנים שמיוחסים בייחוד לחלקי הגוף השפלים, מקום הכוחות הצומח והזן, פועלים טבעיים, שדבר אינם עם השכל ונטיות המוסריות. אז הם מורים התקדשות של אלו הכוחות בכלל לאומה. כן, הבגדים של הכהנים הם מיוחסות סתיו ערווה, ככה נראה בפרשת משפטים, הם מיוחסים לחלקים השפלים יותר, מקום הכוחות של הצומח והזן. פועלים עציבים, והם דברים נמוכים. ובאמת זה עשור מין פשטן. המכנסיים היו עשורים מפשטן. אבל האבנט היה שונה. אבל נראה לי שזה נעשה מחר. שזה מערכה פועלים. שזה מוכר. תודה רבה.